שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום לצופים ולצופות.
אנחנו נפגשים שוב בפרשת השבוע, נפגשים בפרשה, פרשת ניצבים, פרשה קצרה, שבמרכזה פרשה שמכונה פרשת התשובה. פרק למד, יש 10 פסוקים שהשורש שוב, המילה שוב או תשובה או לשוב, מופיעים בפסוקים האלה לא פחות מספרתי 8 פעמים. ואנחנו גם נמצאים בחודש התשובה, חודש אלול, ככה שהנושא הזה באמת מעסיק אותנו. ואולי באמת כדאי להתחיל בשאלה על עצם התשובה, כל הרעיון הזה בכלל, שאפשר פתאום לשנות את העבר לכאורה, דברים שעשינו וחטאנו, פתאום אפשר לשחזר את העבר ולמחוק אותם, לשנות את ההיסטוריה, זה דבר מאוד מעניין, מאוד תמוה אפילו.
נכון, זה חסד גדול. מסילת ישרים פרק 5. זה מידת החסד. כי מן הדין, שברת שולחן, אתה יכול להצטרך כמה שאתה רוצה. הוא נשאר שבור. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ואפשר לשנות את העבר. מסילת ישרים מסביר את זה בעזרת המושג של התרת נדרים. נדרתי משהו, ועכשיו מתברר לי שכשנדרתי לא חשבתי על משהו מסוים, ולא חשבתי, לא הייתי נודר. אז זה עקירת המחשבה, עקירת הרצון, זה כמו עקירת המעשה. כלומר, אמנם אז רציתי, עכשיו אני כבר לא רוצה, והרצון שלי עכשיו הולך על אז, היוצא שיש מעשה בלי רצון, וזה ריבונו של עולם מחפר. זה חסד גדול.
זה פשוט חסד שאפשר לשנות את ההיסטוריה.
נכון, אפשר לטייל עם מכונה, לטייל בזמן, לחזור לעבר, לתקן, לחזור היום.
עכשיו, אחד הדברים שמעניינים בפרשת התשובה, זה השימוש במושג הזה גם בשביל לתאר את העם חוזר לארץ. כתוב לנו, ושב, אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. זאת אומרת שגם החזרה של עם ישראל לארץ מתוארת כתשובה, שזה משהו שנראה אחרת לגמרי. אנחנו קוראים לזה קיבוץ גלויות, יש לנו כל מיני שמות לקרוא לדבר הזה, אבל באמת יש איזשהו דמיון בין שני הדברים, יש איזושהי חזרה למקור בתהליך הזה.
נכון, זה תשובה. זה תשובה מחטא המרגלים, זה תשובה של מביים עשו בארץ חמדה, זה תשובה מן החטא של ההשתקעות בגלות, זה תשובה על ידי מסירות נפש, בבניין הארץ ובשיבת ציון ובקמת המדינה ובמלחמות ישראל. זו מסירות נפש גדולה מאוד, וזו תשובה, כך כותב הרב קוק בספרו אורות התשובה, יוד זין, בית.
שתשובה שחזרה לארץ היא ממש ש... תהליך של תשובה.
לארץ, לאומה, לתקור.
וגם אם זה נעשה מטעמים לא דתיים דווקא.
לכן הוא אומר שיש מדרגות. בהתחלת פרק למד כתוב ושבת עד השם, ובסוף כתוב אל השם. אל. זה לא אותו דבר, מסביר רבי יצחק הרמה בקדת יצחק. אז הרב קוק אומר, לשוב אל עניינים של עם ישראל וארץ ישראל, בלי ריבונו של עולם, זה תשובה עד השם. היינו אומרים עד ולא עד בכלל. אך ארגר, דביקות בשם, אהבת השם, עבודת השם, זה כבר תשובה אל השם. קודם עד, אחר כך אל.
אז סתם ככה לחזור לארץ זאת אומרת, בלי תהליך של תשובה רוחנית, זה עד השם.
כן, במיוחד שזה באופן גלוי. אבל מה שיש בתת המודע, מה שהרב קוק מכנה תשובת הרצון התמיר, הרצון הסמוי בלב האדם שלא בדיעתו, הרצון התמיר הוא תמיד תשובה מאהבה, מאהבת השם.
עכשיו, אז אוקיי, אז זה עד השם וזה אל השם, אבל באמת זה מתקשר לשאלה הידועה של גאולה ותשובה. כי בעצם מה שהרב אתה אמרת כאן, יש שלב שבו עם ישראל חוזר לארץ בלי התשובה הרוחנית, ובעצם זה מעין גאולה שמתחילה עוד לפני שיש תשובה. זאת אומרת, הפסוקים אבל בפרשה שלנו דווקא מראים משהו אחר, כי בעצם, איך זה מתחיל? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר הולכים צווך היום, זה נשמע שיש פה תהליך של תשובה. ואחר כך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, סוג של גאולה. ובהמשך, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, שזה עוד פעם תשובה רוחנית. אבל יש פה במילים של ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, בפשט הדברים, גם כן תשובה רוחנית. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך של תשובה לפני הגאולה.
נכון. אתה צודק, יש שם משולבים, מסביר בעל עקדת יצחק. ארבע שלבי תשובה, ובאמצע שלושה שלבי גאולה. ובגמרא סנהדרין צדי זין, מחלוקת. רבי אליעזר אומר, קודם תשובה, רבי יהושע אומר, קודם גאולה. שתק רבי אליעזר, כלומר קודם גאולה. אז אתה שואל בצדק, אבל פה כתוב בהתחלה ושבת עד השם. נכון, שבת עד השם בעצם זה גאולה. כי זה, כפי שהסבר הרב קוק, חזרה אל ארץ ישראל.
אז זה לא תהליך רוחני.
זה לא תהליך דתי, נגיד. זה לא תהליך דתי של קיום תורה, קיום מצוות. אבל זה תהליך רוחני, רק הוא לא גלוי.
אבל יש משהו בעייתי אם אנחנו הולכים בדרך של גאולה לפני תשובה. זאת אומרת, זאת האמת, אבל יש משהו בעייתי בזה, כי בעצם אנחנו יכולים לעורר שעננות. בשביל מה לחזור בתשובה? הגאולה תבוא. הגאולה תבוא, אז אין לי סיבה לחזור בתשובה, אני לא צריך להתאמץ. אם הקדוש ברוך הוא יבטיח שתבוא גאולה בכל מקרה.
תראה, א', זה נכון שהגאולה יכולה לבוא בלי תשובה, אבל אז היא באה בייסורים. כמו שנשאל הגאון מווילנה בספר כל התור, איך תהיה גאולה? על ידי תשובה? או על ידי הקץ המגולה של בניין הארץ, שיבת ציון? או המן? או הקץ המחוסה? קץ מחוסה איננו יודעים. תשובה זה עיקר זמן. נשאר לנו או בניין הארץ או המן. מהר בניין הארץ. לפני שזה יהיה על ידי המן. אם כן, כשאנחנו מתאמצים, בונים את הארץ, אנחנו חוסכים לעצמנו. המן, כידוע, המן הגיע 8 שנים בתפשין, נגיד, לפני הכרזת המדינה, תשח.
שואה הכוונה. שואה, כן.
המן, היטלר, המן. וזה הגאון מווילנה אמר 200 שנה לפני כן. אם היינו מזדרזים יותר, אולי יכולנו לחסוך 10 שנים ולהציל את הכל. אבל זה לא מועיל לבכות על החלב הנשפח ולעשות רקונסטרוקציה רטרואקטיבית, כן, של ההיסטוריה, מה שנקרא אוקרוניה. אנחנו רק אומרים, ככל שאנחנו משתדלים, אנחנו חוסכים ייסורים וצרות.
זה בעצם העניין של ביתה חישנה גם, לא? זאת אומרת, ביתה זה אומר עם הצרות ובדרך הקשה יותר, לא? והחישנה זה הדרך שהעם חוזר בתשובה וחוסך לעצמו את התלאות. עכשיו, ברמב״ם זה מורכב יותר, אם אני זוכר נכון, הרמב״ם במקום מסוים משמע שהוא פוסק שהגאולה תבוא רק אחרי תשובה. ומקום אחר זה משתמע קצת אחרת. מה בדיוק הדעה של הרמב״ם בעניין הזה?
נכון. בהלכות תשובה הוא אומר, גדולה תשובה שאין ישראל נגלים אלא בתשובה.
זאת אומרת שאין גאולה לפני תשובה בעצם. תשובה.
אבל במקומות אחרים הוא לא אומר ככה. אז הכסף משנה כבר תירץ. ואמר, הפירוש של אין ישראל נגלים אלא בתשובה, הכוונה גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. כלומר, אין, זה במובן של זירוז התהליך. אז זה חוזר למה שאמרנו קודם.
שמה, שבעצם יש בכל מקרה שלב
בכל מקרה.
שמתחיל לפני, כן. לפני התשובה.
והרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י' א' י' ב', מלוא מזכיר את התשובה, הוא אומר, יבוא משיח, תהיה גאולה, אז אחר כך הוא מזכיר תשובה.
אבל בעצם הגאולה והתשובה, כמו שאמרת הרב קודם, משולבות אחת בשנייה.
נכון, ויש גם סוגים של תשובה, תשובה שלמה, מצוות, דביקות בשם, ותשובה חלקית, כמו שאמרנו,
אל השם, ועד השם.
אבל גם זה תשובה, אומר הרב קוק, ודאי זה תשובה, זה תשובה עד השם. כבר זאת כתב בלכדת יצחק.
יש בפרשה שלנו גם את הברית, בהתחלת הפרשה, הברית שנחרטת בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ושם גם יש פסוק מאוד מעניין, שהברית הזאת נחרטת לא רק עם האנשים שעומדים שם וניצבים במעמד הזה, אלא גם אלה שעתידים להיוולד. ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. זה משהו שגם דורש הסבר. מה, איך אפשר לכרות ברית עם אנשים שעוד לא נולדו? לכרות ברית עם דור שעוד לא ניצב כאן. איך מחייבים אותו באמת במעמד הזה?
זה מוסבר הרבה. בספר הכוזרי מאמר א', כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתה, אתה, אני, אתה. מי זה אני? מי זה האני שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו? זה האני ההיסטורי. זה העם. והעם זה לא חתיכה גילאית מסוימת. עם ישראל הוא חובק את כל הדורות. כאשר ריבונו שלנו מדבר אלינו, הוא מדבר אל עם ישראל, שהוא שורד כל הדורות, והוא מתחלף, דור הולך ודור בא, והארץ לא למומדת. ולכן העם ישראל כולל, מי שעוד לא נולד, כן נולד, זה מזכיר דברי בן גוריון, ששאל את טבנקין, האידיאולוג של המפלגה, שואלים אותי, מה אתה אומר? לוחצים לוותר על חלקי ארץ ישראל בשביל שלום.
כן.
שאלה ישנה. אמר לו אותה בנקין, אני אשאל, אשיב לך מחר. למוחרת אמר, לא. ואפשר לדעת מי שאלת? כן. הסבא שלי שמת, והנכד שלי שעוד לא נולד. הארץ הזאת שייכת לעם, לא רק לחטיבה, בשנים האלה.
את ברית הזאת שבעצם מוזכרת בפרשה, היא כמו מעמד הר סיני, שגם שם אנחנו יודעים, עמדו כל הדורות, כל הנפשות של כל הדורות, ולא רק אותו דור עצמו.
וגם נוסיף, זה כולל גם את הגרים, שכביכול מופיעים יש מאין, ומצטרפים לאומה. הם דומים להרכבה או הברכה. אתה לוקח ענף, מרכיב אותו בעץ, מורח, כושר, אחר כך הוא ממש חלק מן העץ, אי אפשר לקר כלום.
עכשיו, בהקשר הזה של דורות הבאים, יש גם בסוגיה של התשובה ביטוי דומה. כתוב, וזה בכלל ביטוי מעניין, אומל, כן, אומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זה גם משהו שמדבר על זה שגם הדור הבא, זאת אומרת איזה תהליך של תשובה עם הדור הבא, מה נכון. בדיוק, למה צריך גם לפרט פה, נכון. מה ההבדל בין הדור הזה לדור הבא
נכון,
בהקשר הזה?
נכון, זה קושיה. אם התורה הייתה מדברת אל אנשים, אז צריך לומר, מה לשם אותך וגם זרעך. אבל אם ריבונו שם מדבר אל עם, אז מה זה זרעך? זה גם העם. אלא הלימוד הוא שמילת הלב שלך אינה דומה למילת הלב של זרעך. זה, יש צורה אחרת. למול את הלב, כלומר להחזיר בתשובה, שפה אחרת, משלים אחרים, הסברות אחרות. זה אי אפשר.
מה, כל דור יש לו את השפה שלו? זה הכוונה.
כל דור יש לו שפה שלו. אם אני אדבר אליך כמו שדיברו לפני 100 שנה, זה כאילו מדבר כן. איטלקית לטורקי. הכל יפה וטוב, רק לא מבינים כלום.
בהקשר הזה גם יש תמיד את השאלה עם הרעיונות של הרב קוק גם, שלמשל מאמר הדור שלו, הם הם מתאימים לדור של ימינו.
מה, מה?
הדור השתנה.
הרב קוק, א', דור זה לאו דווקא 20 שנה, 30 שנה. דור זה גם יכול להיות 100 שנה או 500 שנה. נוסף לכך, רבינו הרב ציודה מגדיר את הרב קוק, מורה הדור, מורה הדורות. כלומר, הוא לא רק בשביל דור אחד. כמו שרשי הוא לא רק בשביל דור של הרשי, והרמב״ם בשביל הרמב״ם. זה, הוא חובק הרבה דורות. כי על מה מדבר הרב קוק? תחיית האומה. ותחיית האומה, תחיית הקודש, זה יכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים.
אבל הדור משתנה. זאת אומרת, הדור שהוא דיבר עליו, הדור הגדול, אם זה עלייה שנייה, עלייה שלישית, אנשים נשמות גדולות שעוד ככה יצאו מתוך הדת והכירו אותה ובעטו בה, אבל מתוך איזשהו חיפוש לתכנים גדולים, זה לא הדור של הנכדים והנינים שלהם ש... שכבר מכיר פחות ויודע פחות וגם בועט פחות מבחינה הזאת שפחות אכפת לו אולי להתעמת עם התכנים הגדולים.
הגדרה,
זה שפה אחרת.
הגדרת הרב קוק של הדור מאותו מאמר זה התביעה השכלית להבין. ואם זה ככה, זה התחיל כמה מאות שנים לפני הרב קוק וזה ממשיך עד היום הזה. במאמר הדור הוא לא מזכיר את החלוצים אפילו במילה אחת. הוא לא מזכיר את ארץ ישראל.
זה לא ברור שהוא מתכוון לדורות שהוא הכיר ופגש,
הוא לא מזכיר חלוצים בארץ ישראל. אם כבר משהו קונקרטי, זה החבר'ה שלחמו במהפכה הרוסית. שזרקו את התורה, את האומה, את התורה, את האומה, מה יש עוד? ואת הארץ. אלא התלהבו מאידאל הגדול לגאול את המין האנושי וכו'. הדור זה מי שתובע הבנה. וגם היום, בחור צ'יק שמשחק כדורגל בשכונת התקווה, ואתה אומר לו משהו, הוא שואל, למה? תשכנע אותי. הוא לא מוכן לקבל דבריך בגלל שיש לך זקן, בגלל שאין לך זקן, ויש לך כיפה, זה לא משכנע אותו. תשכנע אותי. כן, זה מאמר.
אז הדור גם לדורנו בעצם.
כן.
עכשיו משהו שרציתי עוד, אם תוכל להתייחס אליו, הרב, זה הפסוקים המפורסמים שמופיעים לקראת סוף הפרשה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים היא לאמור מי עלינו לשמיים ויקח לנו וישמיענו אותה ונעשינה, ולא מעבר לים היא. ופה גם לא ברור אם המצווה הזאת זה המצווה שדיברו עליה קודם, מצוות התשובה, או שזה מצווה באופן כללי, זה מחלוקת הפרשנים. ואם זה תשובה, בהנחה שזה תשובה לפי חלק מהפירושים, אז קצת קשה להבין למה המצווה הזאת כל כך קרובה וקלה כמו שהיא מתוארת פה. הרי המצווה זה, התשובה זה מצווה לא פשוטה לביצוע. התהליך של תשובה זה תהליך מאוד קשה, אנחנו יודעים. אז איך אפשר לתאר אותו כמשהו שהוא קרוב, כמשהו שהוא קל, כמשהו שאפשר בקלות לעשות אותו?
זה גם קל וגם קשה, אומר הרב קוק בהקדמת ספר אורות התשובה. זה קשה, כי תשובה שלמה במעשה ובחיים הוא עבודה גדולה. אבל זה גם קל, כי ירור תשובה זה תשובה. הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. אפילו רשע גמור,
כן.
מקודשת.
בגלל ש...
כי באותו רגע יש לי אולי תעוררו לו געגועים גדולים להיות צדיק גמור. באותו שעבר שנייה,
כן. וגם היכולת לשוב רגע לפני מותו של אדם.
אז יש פרק שלם באותו ספר. הערך הגדול של ערעורי תשובה. לכן, לא לזלזל בערעורי תשובה, יחד עם זה לדעת שזה לא מספיק. אלא צריך החלטה של תשובה, ועבוד מחשבות של תשובה, ורצון של תשובה, ומעשה של תשובה. אבל גם מי להאמין שירור תשובה כבר פועל פעולה גדולה של זיכוך וטיהור באדם.
אז תשובה זה גם קל וגם קשה. לא גמרנו לדבר על התשובה, ויהיו עוד תשובות בעניין, נדבר על זה בטח גם בשבוע הבא. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות. אנחנו ניפגש שוב בפרשה חדשה בשבוע הבא. עד אז, שלום שלום.
שלום לכם.